נלמד שיחה של הרבי שמבארת עניין בפרשת השבוע, פרשת כי תצא. חלק אחד, חלקו הראשון של השיעור, אנחנו נלמד עניין בהלכה, ונראה דיוק נפלא בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו. נלמד דרך אגב איך ללמוד הלכה בשולחן ערוך, ונראה איך אפשר לדייק דברים נפלאים מתוך דבריו של אדמו"ר הזקן. ולאחר מכן נראה בחלקו השני מה העניין שאפשר ללמוד בעבודת השם מההלכה הזו ומהעניין הזה, ופה גם נצליח בעזרת השם לחבר בין סיומו של שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן לתחילתו של שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן. הרבי אמר את השיחה הזו בעת התוועדות שהרבי עשה סיום על שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן. ידוע שכשעושים סיום של ספר אז יש מצב שמחברים בין סופו של הספר לתחילתו של הספר, יש קשר ביניהם. אז באותה התוועדות הרבי הסביר את הקשר בין סיומו של שולחן ערוך, ההלכה האחרונה האחרונה ביותר של שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, לבין תחילתו של הספר, ההלכה הראשונה בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, איך הדברים האלה קשורים. אז נלך את הדברים בתהליך לפי הסדר, ונתחיל קודם כל נראה על מה מדובר ונלמד את ההלכה מבפנים. מדובר בפסוק שמופיע בפרשת השבוע, פסוק שאומר לא תחסום שור בדישו. מה הפירוש לא תחסום שור בדישו? מתי שאנחנו לוקחים את השור ומובילים אותו על גבי החיטה, על גבי התבואה, והשור דש. מה זה דש? דש זה מלאכה שהשור הולך עם איזשהו משטח מאחוריו, מחובר אליו, והדבר הזה יוצר לחץ על החיטה, והלחץ הזה מפריד בין הגרעין הפנימי לבין המוץ, הקליפה שמכסה את הגרעין. אחר כך תבוא פעולה נוספת שמעיפים את כל הפסולת ברוח, והחיטה נפרדת ומתקדמים ועושים מזה קמח ולחם וכן הלאה. הפעולה הזו שהשור הולך על החיטה כדי לגרום את הפרדת הגרעין מהפסולת, קוראים לזה מלאכת הדש, דייש. התורה אומרת לא תחסום שור בדישו. כשהשור הולך על גבי החיטה בדייש, אז השור מטבע הדברים רוצה גם לאכול, הוא מריח את הריח הטוב של המוץ, וזה המאכל המשובח של הבהמה, של השור, הוא רוצה לאכול. הבעל הבית חבר לו, אם השור יאכל מלוא חופנו אז הוא יפחית מהגרעינים שיש לאחר מכן מהקמח. אז הבעל הבית היה רוצה לחסום לו את הפה. אומרת לנו התורה לא תחסום שור בדישו, פשוט אסור לעשות את זה. רש"י במקום מסביר לנו מה שהגמרא אומרת. אומר רש"י ממסכת בבא מציע, זה מופיע, אומר הכתוב, דיבר הכתוב בהווה. אומר רש"י, התורה מדברת ואומרת לא תחסום שור, היא מדברת בהווה. מה פירוש בהווה? הרגילות היא שלוקחים שור לדייש, והוא הדין לכל בהמה, חיה ועוף העושים במלאכה שהיא בדבר מאכל. זו הלכה כללית, כל מצב שאדם משתמש עם בעל חיים לאיזשהו צורך שהוא עסוק בעבודה שלו עם אוכל, אז אסור למנוע מהבעל חיים,
מאכל של בעל חיים,
בעל חי, כן, אסור למנוע ממנו לאכול את המאכל הזה, וזה האיסור לא תעשה שבתורה לא תחסום שור בדישו. ההלכה הזו, הפסוק הזה עם הרעיון הזה, מופיע כמובן גם כן בשולחן ערוך, וזו ההלכה האחרונה שאיתה מסיים אדמו"ר הזקן את השולחן ערוך. בהלכה האחרונה הוא לא מביא את עיקרון של לא תחסום שור בדישו, אלא הוא מביא מצבים שבהם אין את הבעיה הזו של לא תחסום שור בדישו. יש מצב מסוים שבהם מותר לחסום את השור בדישו. ונראה את לשונו של אדמו"ר הזקן. הוא אומר כך אדמו"ר הזקן: פרות המהלכות על התבואה. מתי שהפרות הולכות על התבואה, אבל הן לא הולכות על התבואה בגלל שעכשיו הם הולכים לעשות מלאכת הדייש בשדה פלונית, אלא איך הפרה הגיעה לשם? לפי שירת להן הדרך. מה הכוונה ירת להן הדרך? אז ההסבר הוא, כלומר, המילים הללו בסוגריים זה לא מלשונו של אדמו"ר הזקן, זה רק הסבר לכוונת דבריו. עוברות על התבואה דרך הליכתן למקום אחר כדי לקצר הדרך. המטרה של בעל הפרה להוביל את הפרה לשדה פלונית. בדרך, במקום לעשות סיבוב עם כל השיירה של הפרות עד שהוא יגיע למטרה, שם הוא רוצה לעשות את מלאכת הדייש, בדרך הן עוברות בשדה שהן רק עוברות שם. אבל מה? תוך כדי מעבר הן הרי יוצרות דייש גם במקום שהן עוברים בדרך אגב. אומרת ההלכה, אינו עובר על לא תחסום עם חסמן. אם הוא חסם להם את הפה תוך כדי הם הולכים בשדה והוא חוסם להם את הפה, הוא לא עובר על לא תחסום שור בדישו. למה? אף על פי שהתבואה נידושה מאליה דרך הילוכן עליה, למרות כשהוא הולך איתם באותו שדה, הרי התבואה נידושה, זאת אומרת מלאכת הדייש מתרחשת מאליה, אז למה הוא לא עובר על לא תחסום? אומר אדמו"ר הזקן, הועיל ואינו מתכוון להעבירן שם בשביל כך. מכיוון שאין כוונתו כרגע בשדה הזה לדייש, כוונתו כרגע רק לקצר את הדרך, אי הדייש מתרחש, אינו מתכוון, אין לו כוונה כרגע לעשות דייש. והכלל אומר שאם אתה עושה את הדייש בלי כוונה לדייש, זה נעשה מעצמו, אתה לא עובר עבירה. מוסיף אדמו"ר הזקן עוד ארבע מילים, וזה המילים האחרונות של שולחן ערוך, וכן כל כיוצא בזה. מה התוספת הזו אומרת? שבכל עבירה, בכל דבר שאדם אינו מתכוון והעבירה נעשתה, אבל הוא לא התכוון לעבירה, זה נעשתה מאליה,
אינו עובר
את העבירה. כמו פה, הרי זה עבירה, לא תחסום שור בדישו, זה איסור. מכיוון שאין כוונתך כרגע לדייש, כוונתך כרגע להליכה, למרות שהדייש מתרחש מאליה, אינו עובר עליה ולא תחסום שור בדישו. ככה אומר אדמו"ר הזקן.
בדישו, זה...
לאט לאט. אותה הלכה, אדמו"ר הזקן כותב אותה, יש לה מקורות. מה המקור הקדום לאדמו"ר הזקן בספר הלכתי שהנושא הזה מופיע? אז נראה מה הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות סחירות כותב בתוך הלכה השלמה עם כמה וכמה פרטים בנושאים שקשורים לנושא, באמצע יש משפט. אומר הרמב״ם כך: הוא פרות המהלכות על התבואה. אבל למה הן מהלכות על התבואה? לפי שירת להן הדרך, כמו שכבר קודם הסברנו, אינו עובר עליהן משום בעל תחסום. אותו דבר. כן. פה נראה אין הבדל, אדמו"ר הזקן, אמר בדיוק כמו הרבי אומר שאם נדייק בלשונו של אדמו"ר הזקן, נמצא פה שאדמו"ר הזקן בלשונו הזהב חידש מספר חידושים, ככה בדרך אגב, בלי לעשות מזה עניין גדול, רק בסגנון לשונו. ידוע שאדמו"ר הזקן בשולחן ערוך דייק מאוד מאוד בכל מילה, כל ביטוי, מאוד מדויק, מאוד מחושב. אדמו"ר הזקן דייק כאן, ויש כאן מספר חידושים, הרבי עוד מעריך בזה יותר, אני עוד קיצרתי. הרבי מביא כאן שלושה חידושים. חידוש ראשון, הוא אומר, בואו פשוט ניקח מילה במילה מאדמו"ר הזקן, ניקח מילה במילה מהרמב"ם, וננסה לראות מצא את ההבדלים. דבר ראשון, אדמו"ר הזקן הוסיף משפט. מה הוא הוסיף? הוא אמר ככה, אף על פי שהתבואה נידושה מאליה דרך הילוכן עליה. אדמו"ר הזקן הוסיף משפט. המשפט הזה לא כתוב ברמב"ם. אדמו"ר הזקן אומר, למה הוא לא עובר עליה? לפני למה. אדמו"ר הזקן אומר, אינו עובר עליה לא תחסום אם הוא חסם אותם. הוא אומר, אף על פי שתוך כדי מהלך הפרה, אדישה נוצרה. המשפט הזה לא כתוב ברמב"ם. אם אנחנו לומדים את הרמב"ם בלי המשפט הזה, אז באמת מסתכלים במפרשים שמפרשים את הרמב"ם, הם אומרים שיכול להיות שהרמב"ם מדבר במקרה שאין דישה בעת ההליכה. אין דישה. הבן אדם לקח את הפרות במעבר של קיצור דרך, הוביל אותם באיזשהו שדה, שבשדה הזה אין דישה כרגע. למה אין דישה? כי השדה כבר נידושה.
או שאין לו את הדבר הזה. את זה שדש את
הדבר. או שאין שם, נכון, או שהם בלי הכלי שיוצר את הדישה. או, מיידה, אין...
זה מה שהרמב"ם מתכוון.
אולי, כן, יש כאלה מפרשים אומרים שזה מה שהרמב"ם מתכוון. אין דישה. ומכיוון שאין שם דישה, אז אולי במקרה כזה זה לא נקרא בדישו. אולי זה הכוונה של הרמב״ם. כתוב בפסוק לא תחסום שור בדישו. אז אולי הכוונה של הרמב״ם שברגע שאתה מוביל את הפרה במקום שאין דייש, אין פעולה של דייש, לכן מותר. בא אדמו"ר הזקן ומוסיף חידוש. הוא מחדש דבר שאין אותו בלשונו של הרמב״ם. מה החידוש של אדמו"ר הזקן? שאפילו אם תוך כדי הליכה כן יש דישה.
זה
חידוש של אדמו"ר הזקן, זה חידוש שלא כתוב לפני זה. זה חידוש אחד. אמן. עוד חידוש מוסיף אדמו"ר הזקן, משפט נוסף. אדמו"ר הזקן מוסיף סיבה לדבר. אומר, למה אינו עובר הלא תחסום שור בדישו? הועיל, יש סיבה, יש טעם לדבר. מה הטעם? ואינו מתכוון להעבירן שם בשביל כך. אדמו"ר הזקן אומר, מה הסיבה? כי אין לו כוונה. זה חידוש גדול של אדמו"ר הזקן. למה? כי הרמב"ן למשל, אחד מהראשונים, הוא כותב שזה גזירת הכתוב. הוא מביא ביטוי שכתוב בירושלמי בדישו ולא בדורכו. זה גזירת הכתוב. התורה אומרת לא תחסום שור בדישו. בדישו פירושו כשהוא הולך למטרה דייש. אבל אם הוא הולך רק למטרה לדרוך במקום ולא למטרה דייש, אז הוא לא דש. גזירת הכתוב. אדמו"ר הזקן לא אומר כך. הוא לא אומר שזה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה ככה התורה אמרה, בלי הסבר. אדמו"ר הזקן אומר, יש היגיון מאחורי הדברים. מה ההיגיון שמאחורי הדברים? הועיל ואינו מתכוון. פירושו של דבר שאדמו"ר הזקן טוען שזה לא מצד שהתורה גזרה, אלא מצד שיש כאן הסבר וסיבה. מה הסיבה? מכיוון שאין לו כוונה בדבר. זה חידוש גדול של אדמו"ר הזקן בעניין הזה. כי בלי אדמו"ר הזקן היינו אומרים שאין כזה מושג. מה זה משנה אם אתה כן מתכוון או לא מתכוון? גם אם אתה לא מתכוון אתה חייב. איי, למה אתה במקרה הזה לא תהיה חייב? בגלל שהתורה החליטה בגזירת הכתוב לפתור אותך. אבל אם לא היה גזירת הכתוב, אם לא היה את הדיוק הזה בירושלמי, היינו אומרים גם בלי כוונה חייב.
פסיק רשת.
פסיק רשת זה עוד דמיין, זה עוד מה נדבר על זה. אדמו"ר הזקן אבל מחדש ואומר שלמרות שיש לך דייש, אבל אין לך כוונה לעשות את הדייש, אז אתה פטור. חידוש גדול של אדמו"ר הזקן. החידוש הכי גדול של אדמו"ר הזקן זה ארבע מילים האחרונות. וכן כל כיוצא בזה. למה זה החידוש הכי גדול של אדמו"ר הזקן? כי המושג הזה שאדם עובר עבירה בלי כוונה, הוא פטור, זה חידוש גדול. בדרך כלל, בספרי שאלות ותשובות שדנים בנושא הזה, בדרך כלל אומרים שיש רק מקרה אחד שהכוונה משנה את העניין, וזה בהלכות שבת. בהלכות שבת כתוב בגמרא, מלאכת מחשבת אסרה תורה. התורה אסרה רק מלאכה שיש לך כוונה. אינו מתכוון, פטור. רק בהלכות שבת. אבל אם זה לא בהלכות שבת, סתם ככה בכל התורה כולה. אדם עובר עבירה בלי כוונה, עברת עבירה, זה עבירה. מה זה משנה אם כן התכוונת או לא התכוונת? בלא תחסום שעובד אישו, מה יגידו? זה גזירת הכתוב. אדמו"ר הזקן בא ומחדש חידוש גדול ואומר, וכן כל כיוצא בזה. מה החידוש של אדמו"ר הזקן? שבכל התורה כולה, כמו בשבת הוא אומר, כל התורה כולה, כל מצוות לא תעשה שבתורה, שאדם עבר עליהם בלי כוונה, פטור. זה לא שזה מותר, אבל זה פטור. כמו בשבת, זה גם כן... מה? זה פטור, אז זה לא חייב. פטור. מה זה פטור? פטור ממה?
מה זה בשוגג?
שוגג זה שהוא מתכוון, רק הוא לא יודע שאסור. או שהוא לא יודע שזה שבת היום. פה הוא יודע שזה שבת, אבל הוא לא מתכוון לעשות העניין. זאת אומרת, יש לנו פה חידוש גדול מאוד של אדמו"ר הזקן. כמובן...
מה זה מסתמך בעצם?
אדמו"ר הזקן חידש כאן חידוש גדול, והחידושים שאדמו"ר הזקן אמר, הוא ככה מבליע אותם בכמה מילים. כאן יש, אני רוצה להיכנס לזה בעריכות, אתה רק הזכרת את הנושא של פסיק רישה. מה זה פסיק רישה? יש כלל שאומר שאינו מתכוון, זה רק בתנאי שהתוצאה היא לא מחויב המציאות. אבל אם התוצאה היא מחויב המציאות, לא שייך לומר אינו מתכוון. לדוגמה, הדוגמה שכתוב ברמב״ם, שאם אדם אומר, אני רוצה לתת לילדים שלי לשחק בשבת עם ראש של תרנגול. זה המשחק שהיה להם, ראש של תרנגול. עכשיו, יש לו בחוץ לול של תרנגולים, הוא אומר, אני רוצה לתת ראש של תרנגול שיתחקו. אבל רק את הראש. עכשיו, איך מורידים את הראש? בכלל, לשחוט את הלחתוך. עכשיו, לשחוט בשבת זה אסור, כי אחד המלאכות בשבת זה שחיטה, שוחט. יבוא בן אדם ויגיד, אני לא מתכוון לשחוט, אני רוצה רק, לא מתכוון להמית את התרנגול, אני מצידי שהוא ימשיך לחיות, אני רוצה שהוא ימשיך לחיות את התרנגול, אני רק צריך את הראש בשביל לתת לילדים לשחק. פה לא שייך לומר, זה בהלכות שבת, שאנחנו יודעים שבהלכות שבת אינו מתכוון פטור, פה לא שייך להגיד אינו מתכוון פטור. למה? אומרת הגמרא, פסיק רישי ולא ימות, שייך לומר שתוריד את הראש ולא ימות, לא שייך להגיד, הרי זה מחויב המציאות שאם תוריד את הראש הוא ימות. אז במקרים כזה, במקרים כאלה, לא שייך לומר שלא עובר, כן? אז לכאורה נשאלת השאלה פה, במקרה שהדייש נעשה, אז הרי מציאות, מה זה שייך? גם אם לא מתכוון, הרי המציאות נעשית מאליה, לכאורה זה בדיוק אותו דבר. יש כאן, בשיחה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה קצת...
כתוב, ירד לו הדרך.
אבל הדישה לכאורה נעשית מאליה.
לא שומעת על הדרך.
אבל הוא מוביל אותם לשם. אז הרבי כאן מעריך בשיחה להסביר איזה סוג תוצאה מחויבת נחשבת לתוצאה שהיא ישירה, ויש תוצאה שהיא חיצונית. יש כאן בזה עריכות, לא הבאתי את זה, רק הרכרתי את זה, הרבי דן בזה, ואני רק אולי אגיד את הסיכום של הדברים. הרבי מחדש ומסביר שכוונת אדמו"ר הזקן, שאם הוא היה חוסם להם את הפה לפני הכניסה לשדה, והם ייכנסו כבר חסומים, זה נקרא פסיק רישא וזה אסור. אבל אם הוא חוסם להם תוך כדי, אז זה מותר. לא רוצה להיכנס לזה כרגע, זה לא הנושא שרציתי, אני רוצה לדלג על זה כרגע, זה נושא קצת יותר קשה. על כל פנים, מה נסכם? מה אדמו"ר הזקן, החידוש הגדול של אדמו"ר הזקן שעליה נתעכב? אדמו"ר הזקן מחדש שבכל התורה כולה, עברת עבירה בלי כוונה, לא עברת עבירה. זה החידוש של אדמו"ר הזקן. לא רק בהלכות שבת, לא רק בהלכות דישה, בכל התורה כולה. שאלה שנשאלת, וזה בעצם החלק הפנימי יותר שאנחנו ננסה ללמוד היום, לכאורה הסברה אומרת הפוך. מדוע? במצוות ידוע כלל שאם אדם קיים מצווה בלי כוונה, יצא רוב רובם של המצוות, נפסקה הלכה שאינן צריכות כוונה. יותר מזה, לא רק שאם אדם לא התכוון לעשות מצווה אז הוא יצא, מישהו אילץ אותך לעשות מצווה, אתה לא רוצה בכלל, אתה צועק לא רוצה, והוא אילץ איתך לעשות מצווה, יצא ידי חובה. הדוגמה שכתוב, באו אליו אנשים בליל פסח ואמרו לו, אם אתה לא מכניס כזית מצה לפה אתה מקבל כדור בראש, והוא לא נאלץ לאכול כזית מצה, הוא קיים מצוות עשה של אכילת מצה ומקבל שכר שהוא קיים מצווה, הוא בכלל לא רוצה, קיים מצווה. עבירה, אדם שעבר עבירה ככה בלי כוונה, לא התכוון לעבור עבירה, לא נחשב לעבירה. שאלת השאלה, ההיגיון היה אומר הפוך, למה? מצווה, מה אמורה ליצור? חיבור וקשר בין יהודי לקדוש ברוך. עבירה, מה היא עושה?
נתק.
נתק. אדמו"ר הזקן כותב בתניא בפרק ז' באופן ברור. הוא אומר ככה, הכל כאשר לכל, הוא מדבר על העולם הזה, והוא אומר, כל הדברים שנמצאים פה בעולם הזה, נשפע ונמשך ממדרגה שנית שבקליפות וסתרה אחרה, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה, שבעולם הזה הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. אז מור זה כן קובע ואומר, העולם הזה מצד עצמו רובו ככולו רע, הוא שקוע במהות שלו ברע עד מעל הראש. לפי זה היה צריך לצאת, שכשאדם עובר עבירה, אפילו בלי כוונה, אז אוטומטית אתה קשור לרע, כי העולם קשור לרע אוטומטית. מצווה, אתה צריך לחדש דבר בעולם. כדי ליצור מצווה, אתה צריך פשוט להתנתק מהקליפה, וליצור קשר לקדוש ברוך הוא. אז לכאורה לעשות מצווה היה צריך להיות יותר קשה, יותר מאמץ, כי אני יוצר כאן דבר שהוא מנגד לטבע של הבריאה. ולעשות עבירה היה צריך להיות יותר קל, לזרום יותר בפשטות. למה? כי הקשר לקליפה הוא טבעי בעולם. מה יוצא אבל פה הפוך? אומרים לך לעשות מצווה אפילו בלי כוונה. יצא לך מצווה בלי כוונה, אתה מחובר. עבירה, יצא לך עבירה בלי כוונה, לא נחשב. אחרי ההיגיון היה אומר הפוך. ולמה נפסקה הלכה שבמצוות החיבור שלנו הוא
כל מצב.
בכל מצב, תמידי, ובעבירות אז צריך מאמץ כדי לעשות עבירה, צריך ממש כוונה לעשות עבירה. לא היה לך כוונה לעשות עבירה, לא נחשב לעבירה, לכאורה זה לא מובן. אז פה אמר רבי אז באותה התוועדות, שכדי להבין את זה צריך להתחיל את השולחן ערוך מההתחלה.
זה מודה.
נתחיל את השולחן ערוך מההתחלה, ואז נבין את הסוף. הסוף הזה שאדמו"ר הזקן אומר, וכן כל כך יוצא בזה, שזה ארבע מילים האחרונות של שולחן ערוך, שאדמו"ר הזקן אומר שכל כך יוצא בזה, זאת אומרת, כל העבירות אדם לא יחשב לו לעבירה אם הוא לא יתכוון. למה? בוא נתחיל את התחלה, את השולחן ערוך, וזה יהיה מובן. מה כתוב בהתחלה את השולחן ערוך? דיני השכמת הבוקר. איך אדם משכים בבוקר? יהודה בן תימה אומר, ויעז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כערי, לעשות רצון אביך שבשמיים. ואיך נוהגים יהודים כל בוקר כשקמים? אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ככה יהודי פותח את היום שלו. פירושו של דבר, שיהודי במהות שלו מתחיל את היום, ומתחיל את היום בחיבור ישיר לקדוש ברוך הוא. החיבור הזה שיהודי מתחיל את היום משפיע על כל היום. יש את הסיפור שסיפרנו את זה כבר פעם, שהאדמו"ר הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, היה לו אח שהיה יותר מבוגר ממנו בשנים, קראו לו הרזור, רב זלמן אהרון. והיה ביניהם כל מיני ויכוחים על כל מיני דברים. רב זלמן אהרון היה יותר מבוגר והיה מקנית את אחיו הצעיר וכל מיני שאלות כאלה לראות מה. אחד השאלות שבהם הוא היה תמיד דן איתו זה בנושא של דקדוק. דקדוק הלשון בדיבור נכון, לדקדק במילים. אז הרזו היה מדקדק מאוד במילים, והיה אומר לרשב, ורשב לאחיו, היה תופס אותו, הנה פה, אתה לא מדקדק, כן מדקדק, אתה כן מבין, לא מבין, היה ככה מקנית אותו. אחד הפעמים פתח הרזו את הסידור מתחילתו, והראה לאחיו הצעיר את המודה אני לפניך, ואומר לו, למה כתוב, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, ואז יש נקודה גדולה, ואחר כך כתוב רבה אמונתך. שואל אותו, מה זה הנקודה הגדולה פה? מה זה נקודה פה באמצע? מה תקועה נקודה גדולה כזו באמצע? בחמלה, נקודה, ושימו לב, גם הנקודה היא לא סטנדרטית שם. לא נקודה קטנה, יש שם, זה צור בכל סידור. נקודה גדולה. אז הוא שאל אותו, מה זה הנקודה הגדולה הזו? שאל את השאלה, מה זה הנקודה הגדולה? אז הרבי הרשב ככה חשב ככה, ואחיו הגדול אומר לו, נו, אתה רואה, אתה לא יודע, אתה לא מבין בדקדוק. אז הוא אומר לו, לא, אני אסביר לך. אתה, הוא אומר, אתה לא מבין, אני אסביר לך. הוא אומר, מה הוא הסביר לו? הוא אומר לו, הנקודה זה הנקודה של הבוקר, שכלול בתוך הנקודה הזו כל עמודי אני, וכל הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא, וכל ההתחברות שלו נמצאת בנקודה, וכל היום יהודי צריך לקחת את הנקודה ולמשוך ממנה את הקווים, לפרוס את הנקודה על כל היום. זה הנקודה של המודה אני. ככה הרבי הרבי סיפר את הסיפור, וכמו שהוא עשה מהסיפור הזה מטעמים. זה לא סתם סיפור של ילד. רבי, הרי גם כשהוא ילד הוא רבי. אז הוא, הפתגם הזה שהוא אמר בתור ילד, זה פתגם נכון. זה בדיוק הנקודה גם כאן. כשיהודי קם בבוקר, אומר אדמו"ר הזקן, השכמת הבוקר זה יהודה. זה יהודה, זה המודה אני. יהודה בן תימא, זו המילה הראשונה שבשולחן ערוך, זה המודה המרומז במילה יהודה, ההודיה הזו מחברת אותו. עכשיו, מה קורה אם הוא מחובר? עכשיו קורה דבר מעניין, יש הלכה מאוד מעניינת. הגמרא במסכת קידושין אומרת הלכה כזו. אם אדם בא לאישה, רוצה לקדש אותה, נותן לה מטבע, נותן לה שווי כסף, אומר לה, הרי את מקודשת לי, וטבעת זו, כדעת משה וישראל, כל הנשקים, מקודשת, מקודשת. אם הוא בא לאישה ונותן לה מטבע ולא אמר לה שום דבר, והיא לא אמרה שום, סתם, נתן לה מטבע והלך. היא מקודשת?
לא.
לא?
לא נאמר, לא.
כי הנתינה צריכה להיות לצורך ולמטרה לקידושים. אומרת הגמרא, הדבר כזה, היה מדבר עם האישה על עסקי גיטה וקידושיה. דיבר עם האישה על קידושין. דיבר איתה, אולי את רוצה להתקדש לי, אולי כן, אולי לא. דן איתה כל היום, כמה שעות, דן איתה על נושא קידושין. ולא הגיעו לכלל החלטה בנושא, היא לא נתנה לו תשובה סופית, אם היא כן רוצה, לא רוצה. וככה, תוך כדי שעסוקים באותו נושא, פתאום הוא מוציא מהכיס טבעת ונותן לה. לא אמר לה מילה.
היא לקחה.
והיא לקחה. הוא לא אמר לה שום דבר כשהוא נתן לה. היא לא אמרה לו, כן, אני מסכימה, כלום. אומרת הגמרא, ונתן לה גיטה או קידושיה, ולא פירש, הוא לא אמר כלום. רבי יוסי אומר דיו. רבי יוסי אומר, זהו, נגמר העניין, היא אשתו. מיד אחר כך כתוב, אמר רב יהודה, אמר שמואל, והוא, דיינו, בתנאי, שעסוקים באותו עניין, בתנאי שהם לא עברו לנושא אחר.
באותו זמן בדיוק שסיימו, מה לך?
דיברו, עדיין עסוקים בעניין. אם עסוקים בעניין, והוא הוציא לנתן לטבעת, לא אמר כלום אם מקודש. מה ההלכה הזו קשורה לענייננו? יהודי קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, מודה אני לפניך. מדבר איתו, הוא מצעיר שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אחר כך באמצע היום יצא לו מצווה. בלי כוונה, יצא לו מצווה. הוא עסוק באותו עניין. המודה אני של הבוקר מתפשט על כל היום. הוא עסוק באותו עניין, אז בעצם זה לא הפירוש הוא שהוא עשה מצווה בלי כוונה, זה עם כוונה. כמו האישה הזו, למה היא מקודשת? זה לא שזה בלי כוונה, סתם היא מקודשת. זה עם כוונה. איפה הכוונה? כי עסוקים באותו עניין, אז הנתינה שיכול להיות שהייתה אחרי זמן, אבל היא נתינה שהיא נמשכת מהנתינה הקודמת. אז זה נקרא שאתה עסוק באותו עניין, אז זה מקודשת. אתה מקיים מצווה בהמשך למודה אני של הבוקר, אז מקודשת, אותו דבר. ומה יהיה מיהודי שלא אמר מודה אני בבוקר? הרי ההלכה הזו שיהודי שקיים מצווה בלי כוונה, המצווה נחשבת לו, זה גם אם הוא לא נטל ידיים בבוקר, וגם אם הוא לא אמר מודה אני בבוקר, לא משנה, הוא לא, הוא כבר לא אמר מודה אני 20 שנה, והוא עשה מצווה בלי כוונה, זה גם יחשב לו למצווה. מה קורה איתו, מה נגיד פה? אז פה באה הלכה נוספת, שכתוב ברמב״ם, שיהודי שידוע, הרמב״ם אומר כלל בהלכות גירושין, הוא רוצה להיות מישראל, רמב״ם אומר, מציר שכל יהודי רוצה להיות יהודי טוב, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. זה לא כתוב באיזה ספר מוסר או באיזה ספר חסידות, זה היה ציטוט מהרמב״ם בהלכות גירושין. ויצרור שתקפו, פשוט כרגע יצר הרע התגבר עליו, אבל ברצון האמיתי שלו, תעשה לו סיטי, תעשה לו רנטגן פנימי לנפש שלו, כל הזמן הוא רוצה לקיים מצוות, גם אם הוא אומר בגלוי לא רוצה, זה סתם, הפה שלו מדבר, זה שטויות. הוא רוצה. הרצון זה הכוונה. פירושו של דבר שכל הזמן יהודי נמצא על התדר הנכון של התחברות לקדוש ברוך הוא. אז אם כל יהודי נמצא כל הזמן בכיוון הזה, אז הוא במהות שלו הוא מקבל לו למלכות שמיים כל הזמן. קיימת המצווה הזאת, אתה עסוק באותו עניין, אתה עבירה. מה זה עבירה? להתנתק. להתנתק אתה צריך כוונה. כי להתנתק פירושו שאתה צריך להתנתק מהכוונה האמיתית שלך. אז להתנתק זה משהו אחר, זה כבר יותר קשה. וכאן יש דוגמה מעניינת, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת זבחים אומרת, מה קורה עם קורבנות, הרי ידוע שהכהנים צריכים כוונה. בית הקרבה צריך כוונה. מה קורה בקורבנות ציבור? אולי הכהן לא כיוון בדיוק בית השחיטה, שזה לכל הציבור והכל, ואם הכהן לא יכוון, אז אולי הקורבן נפסל. אנחנו חלילה לא חושדים בכהן שהוא יכוון להפך, אבל הוא לא כיוון כלום, הוא חלם, הוא היה עסוק במשהו, הוא שחט כבר, הוא שוחט כבר היום 100 בהמות, שחט עוד אחד. אומרת הגמרא דבר מעניין, קורבנות ציבור, לב בית דין מתנה עליהם. מספיק שבית הדין, הסנהדרין, מכוונים, הכהנים הם השלוחים שלהם, ואז כתוב בהמשך, דאמר רב יהודה אמר שמואל, קורבנות ציבור, סכין מושכתן למה שאין. הסכין היא כבר מושכת את הכוונה למה שצריך להיות, גם אם הכהן לא כיוון. למה? כי הבית דין מכוון. על דרך זה, מעין זה קורה אצל כל יהודי. הרמב״ם הוא הבית דין שלנו, והוא קבע שכל יהודי רוצה. אז הכוונה הזו כבר מושכת כל יהודי. כל יהודי גם רוצה. כל יהודי כמו כהן שנמצא כל הזמן בבית המקדש ועושה את עבודת השם שהוא צריך לעשות, גם אם הוא לא כיוון כלום, הכוונה שלו קיימת כבר, כי הבית דין מתנה עליהם. אז בעצם כל יהודי כל הזמן רוצה, ובעצם המצווה שלו כל הזמן מקושרת לעניין. וזה מאוד מעניין שכתוב, יש ביטוי בסמך ווב באחד המאמרים, כתוב שמה שהרצונות של הנפש הבהמית, אחורה תבוא ותגיד, הרי אדם כל היום יש לו פריקת עול, כל היום הוא עושה עבירות, יצא לו באמצע היום איזה מצווה אחת קטנה, פעם בחמש שעות איזה מצווה אחת, וכל החמש שעות שלפני זה הוא עשה פריקת עול אחד אחרי השני. איך ייתכן שאתה בא ואומר שהמצווה הזו בלי כוונה היא אמיתית, וחמש שעות של פריקת עול לא מצטרף לו ומצווה אחת שברה את הכל? אז כתוב שם בסמך ווב דבר מעניין, שהרצונות של הנפש הבהמית הם מחולקים ומובדלים אחד מהשני. הרצונות של הנפש, כל רצון לא מתחבר לרצון הקודם. לכן גם אדם יכול לראות שהרצונות שלו בתאוות יש להם קונפליקטים. הרצון של עכשיו מנוגד. קודם רציתי את זה, לא, עכשיו אני רוצה את זה, עכשיו אני רוצה את זה. הרצונות לא מתחברים. כמו שמכירים את הפתגם שאומרים שכששני יהודים נפגשים, כתוב זה שני נפש אלוקית, על נפש
שתי נפש בהמית.
יש כאן שתי נפש בהמית, אבל נפש אלוקית אחד. למה? כי הנפש הבהמית לא מתחבר אחד עם השני. הנפש הבהמית לא מחובר.
נפש אלוקית, הנפש
בהמית. הנפש האלוקית שלי והנפש האלוקית שלך מחברים, אז זה נהיה ביחד, יש עוצמה. לעומת זאת, הנפש הבהמית שלך היא אחד. אז יש כאן שתי נפש אלוקית שהתחברו נגד אחד, ועוד שתיים שהתחברו נגד אחד. המחשבות של הנפש הבהמית כמו שנפש בהמית שלי לא מתחבר עם נפש בהמית שלך, אז בנפש בהמית שלי עצמה המחשבה לא נכונה של עכשיו לא מתחברת למחשבה השנייה, הרצון של עכשיו לא מתחבר לרצון של כל רצון, זה רצון נפרד, עוד רצון נפרד, עוד רצון. לעומת זאת הרצונות של הנפש האלוקית מחוברים אחד עם השני, מחזקים אחד את השני. אז אם כך אתה לא יכול להגיד, מה זה כבר 5 שעות שהוא עושה פריקה טוב? זה לא 5 שעות, זה קודם כל אם זה היה בלי כוונה אז בכלל לא, אבל גם אם זה היה עם כוונה, אז כל אחד זה יחידה נפרדת, זה לא, אתה לא יכול להגיד יש כאן רצף,
זה גם לא רצונו.
אבל המצוות שהוא עשה הם כן מתחברים. אז ההחלטה הטובה של המודה אני של הבוקר מתחברת למצווה המסוימת שהוא עשה באמצע היום, ומתחברת לעוד מחשבה טובה שהוא עשה לאחר מכן, וזה צובר תאוצה, כי הדברים הטובים מחוברים יחד. זה המהות האמיתית של היהודי. הדברים הלא טובים לא מחוברים יחד. זה המהות הלא אמיתית של היהודי. מילא זה החידוש הגדול של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן בזה שהוא סיים את השולחן ערוך במילים וכן כל כיוצא בזה, הוא בעצם נתן כאן לימוד זכות הכי גדולה על כל עם ישראל. הוא אמר שכל אחד, כל כיוצא בזה, כל מי שעובר עבירה בלי כוונה לא יחשב לו בכלל, זה פטור. אז בכלל אין לו שום דבר. זאת אומרת שאדמו"ר הזקן מתחילתו ועד סופו של השולחן ערוך, שזה לא ספר תניא שבא לדבר על פנימיות התורה, זה שולחן ערוך, אבל במהות שלו הוא בא בעצם לזכות את ישראל, לדבר על היהודי ובעצם להגדיר לו מה המהות האמיתית שלך, מה המהות הפנימית שלך, החיבור שלך לקדוש ברוך הוא. ובעצם זה כמו שנתנו את הדוגמה של הקידושין, שידוע שהקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא זה קשר של, כמו ששלמה המלך ממשיל את זה בשיר השירים, של קשר של איש ואישה. כתוב שהאירוסין היה בזמן מתן תורה, והנישואין יהיה בזמן שיבוא משיח. כמו שיש פסוק, פסוק כתוב בהושע, ביום ההוא תקראי אישי. ביום ההוא, זה כשמשיח יבוא, זה יהיה הקידושין, שזה יביא בעצם את החיבור המשלים בין יהודי לקדוש ברוך הוא. ובעצם אנחנו עסוקים כל הזמן באותו עניין, ובעצם כל מצווה מחברת אותנו ומקדשת אותנו, בעזרת השם שהחיבורים האלה יחד יביאו במהרה כבר את ההתגלות של משיח צדקנו בקרוב ממש.
נראה לי שרצונות של נפש